יום חמישי, פרשת וירא. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם הדור לגומרו של תוירו. אנחנו מדברים על שרשרת תוראי ענק והפקות חסרות בקדים. המעמדים השנה ישברו את כל השיאים, אומרים בהנהלת דירשו העולמי. היעד להפיל לפחות 30,000 נבחנים חדשים למבחן הראשון במסכת ברוך. התרגשות סי בכל רחבי העולם היהודי, לקראת סדרת מעמדי סיום השאסי לארגון דירשו, הארגון התורני הגדול שמקיים פעילות ענפה לעידוד לימוד התורה ב-26 מדינות ברחבי העולם, שמתקיימו ירצה השם בחורף הקרוב ברחבי תבל, והשתתפות המדרחונים ורבבות לומדים בראשות מרון ורבון ומגדולי תורה ואדירי ארץ, אשר יישאו מסעוד את ההורות לריבוי לימוד התורה. שני המעמדים המרכזיים לישראל התקיימו בבנייני האומה ביד אליהו, שלראשונה יוצא מקום יהודי לנשות הלומדים במעמד בית של תורה שהתקיים בבנייני האומה, במקביל לסיום במוצאי שבת קודש למד כיסלב. מעמדי ענק התקיימו גם בארצות הברית, מעמד ראש המשלוב בכנסייה העולמית של דירשו התקיים בלונדון. הראשונה בהיסטוריה ערך גם מעמד בהשתתפות אלפים במנצ'סטר. המעמד הגדול ביותר באירופה התקיים השנה בפריז, באולם רחב ידיים, כשכל הקהילות היהודיות, הריכוז היהודי הגדול באירופה, תלו חלק במעמד ההיסטורי לכבודה של תורה. מעמד מיוחד יוצא דופן התקיים גם ביוהנסבורג, שבדרום אפריקה. היעד, אומרים בעמדת דירשו, הכפלת מספר הלומדים והנבחנים. בעשורים האחרונים ארגון דירשו מייצב את עצמו, מייצב את עצמו בחזית הפעילות התורנית בעולם כולו. מעמדי סיום השס המושקעים של הארגון נעשים ברוב פאר והדר לכבודה של הלומדים, לכבודה של התורה, הפכו לשם דבר בעולם היהודי כולו. למרות המוניטין יצא הדופן, מטענת גורמים בהנהלת דירשו, השנה המעמדים ישברו את כל השיאים. המטרה הנעלה של הסיומים, כפי שאמרו גדולי ישראל, לייקר את לימוד התורה ולהרבות את לומדי התורה ויותר את המשננים. החוזרים והנבחנים ב-14 תוכניות הלימוד והנבחנים של דירשו. במבחן הראשון שאחרי הסיום הקודם, אומרים דירשו, הגיעו למוקדם המבחנים למעלה מ-15,000 נבחנים חדשים. המטרה הפעם, להכפיל את מספר השיעורים הקיימים של הדפיים. בכל מקום שבו יקיים דירשו מעמד סיום, ולהביא לפחות 30,000 נבחנים חדשים מהמבחן הראשון, המסכת ברוכס. מדי חודש עבוד שום אני הגדיר שהוא עשרות אלפי מלגות לאברכים, בחורים וקובע איתי מטרה שנבחנים באחד מ-14 תוכניות המבחנים שדיר שהוא בדפיימי, דפיים והלוכר, ובדיר שהוא בני הישיבות. וזה מעבר למלגות מיוחדות ומשמעותיות לנבחנים, בתוכניות הדגל, קניין שז וקניין הלוכר. הסדרת המעמדים ברחבי תבל, המעמד הראשון התקיים ברצות השם, בירושלים ובנייני האומה במוצאי שבס חנוכה, למד כיסלב שבס פרשס מיקס, המעמד שיערך בהשתתפות מרון ורבונון שליטה בהפקה שטרם נראתה כמותה, סלול בתייעצות מגדולי ישראל גם מתחם יהודי לנשות הלומדים, שהשתתפו לראשונה במעמד כדי לומר להם את מה שאמר רבי עקיבא לחכמים, שלי שלוכם, שלא הוא. שבוע מאוחר יותר, ביום ראשון חג וטייבס, יערך מעמד הסיום המרכזי במנצ'סטר, בריטניה. מדובר באירוע היסטורי וראשון מסוגו בעיר אחרי שנים רבות, בשנים האחרונות, פרנסי העיר וחכמיה, ההנהלת צדים ודירשו המקומי פנו להנהלת דירשו הלאומית בקשה לערוך בקרבה ממש סיום השס, לכבוד הלומדים הרבים ותלמידי החכמים העיריים והשלמים, שמקיימים תמידים כסדרון, לימוד יומיים בדף הימים והלוכה. ואכן בהנהלת דירשו הלאומית נענו לפנייה, החליטו לארגן מעמד יוצא דופן והיסטורי לכבודה של תורה. באותו השבוע, יום חמישי פרשת ויחי, י"ב טייבס, קיים המעמד העולמי המרכזי, השתתפות רבבות בהיכלי יד אליהו בתל אביב בכל רינו והמון חוגג. בשל הדרישה מצד עשרות אלפים להשתתפות במעמד המיוחד, בשל העובדה שהמקום צר מלאכיל את כל המבקשים, מעלה דירשו העולמית עמלים בימים האלו על גיבוש כללים אחידים לקבלת אפשרות השתתפות במעמדים הקברים. כזכור, עד היום 219,000 בני אדם נבחנו במבחני דירשו, מה שמהווה אתגר עצום להנהלה. אומרים בהנהלה מעבירים שהם מבינים את הרצון. מצד חלק גדול, נושמי השעת להביא למעמד המיוחד גם בין משפחה, וגם העניין הזה נלקח בראשון. פרסומים מפורטים אודות מכירת הכרטיסים התפרסמו באמצעי התקשורת בשבועות הקרובים. שבת קודש פרסס ויחי, יערך הקונבנצ'ן השנתי הגדול של דירשו בעיר אוקספורד, השוכנת בקרבת לונדון בירת הממלכה הבריטית. הכנסייה העולמית של דירשו שנערכת מדי שנה בארצות הברית ואחת לחמש שנים באירופה תקיים השנה באחוזת הייטופ, אחוזה היסטורית בת למעלה מ-300 שנה, מתפרצת על פני כ-2,000 דונם. מדובר בשבת של התעלות שתשלול דרשות והרצאות מגדולי תורה מכל רחבי העולם היהודי, שכל מי שלוקח חלק במהפכה האדירה שדירשו מובילה בעם היהודי בכל הקשור לידיעת כל מקצועות הש"ס יוזמן לכנסייה חשובה ומיוחדת. סיוע של המעמד התקיים במוצאי שבת קודש, שבמקום התקיים מעמד הסיוע המרכזי של אנגליה בהשתתפות רבני קהילות ונציגים מהקהילות החרדיות במדינה, מרחבי אירופה היהודית כולה. למחרת ביום ראשון פרשת שמויס, ט"ו בטבת תשפ"א, התקיים המעמד המרכזי של סיוע מש"ס ליהודי צרפת, באולם רחב ידיים, דום דה פריז, בעיר הבירה, פריז. בנוסף לסיום הש"ס, לאלפי לומדי הספרים יתקיים מעמד ייחודי של סיום הש"ס נוסף, שלומדים שחלקו ביניהם את דפרס, וזו המשותפת של ארגון דירשו ורשת הספרים של האחים כהן בצרפת. ביום רביעי שבאותו שבוע יתקיים מעמד סיום הש"ס בהשתתפות כל הקהילות היהודיות ביוהנסבורג שבדרום אפריקה, שאליהם הצטרפו גם הקהילות שבקייפטאון. מעמד דירשו ביוהנסבורג התחילה בהיערכות יוצאת דופן לקראת המעמד המאחד והגדול שצפוי להתקיים במדינה. מעמד הסיוע המרכזי בארצות הברית התקיים בעזרת השם ביום ראשון, עוד שסיסוי, ד' שבט, באולם פרדנשלי סנטר שבניו יורק, ניו ג'רזי. צפויים להגיע אליו ולאולמות הסמוכים אליו כ-40,000 משתתפים. את המעמד בבית אמריקה הובילו מורן ורבון שליט הרבני יהדות ארצות הברית, נציגי קהילות מקנדה, מארצות שונות בצפון ודרום אמריקה. את היציעים הקדישו אלפים רבים מתושבי המדינה, מסיימי הש"ס ורבבות יהודים שהם חלק מהתנועה התורנית והמהפכנית והכובשת של דירשו ברחבי העולם, שמחזיקים לפחות אחד מסדרי הלימוד והמבחנים בשלל המסלולים השונים בתלמוד בבלי או בהלוך. מהנהלת דירשו נמסר כי בעקבות העובדה שרבבות פנו לרכוש כרטיסים, ההרשמה לעולם המרכזי לקראת סיום ונפתחה הרשמה לאולמות המשנה, אליהם יועבר המעמד בשידור ישיר. דירשו מוסיפים שהם לא העריכו עד כמה הביקושים יהיו גדולים, ולא העריכו נכונה את ההתלהבות הגדולה של רבבות לומדי דירשו בדפיים בבלי ובהלוך לקחת חלק במעמד המיוחד. דירשו מייחסים לסיומים לא רק כמעמד, מתייחסים להם לא רק כמעמד של שמחה גדולה לרגע סיום הש"ס, אלא כהזדמנות. הזדמנות מיוחדת לצרף רבבות אלפי ישראל לתחילתו של המחזור לימוד נוסף. המציאות מוכיחה פעם אחרי פעם שהעמדים הגדולים לסיום הש"ס מגדילים באופן דרסטי את מספר המצטרפים ללימוד במחזור חדש. ומגדילים ומדגישים את החשיבות של לומדי התורה. זאת הסיבה שאנחנו משקיעים, אומרים בדירשו, את המקסימום האפשרי, מביאים את מיטב בעלי המנגנים, הזמרות המקצועיות והמפורסמות ביותר, עורכים הפקה יוקרתית ברמה שאין לה מתחרים, ועושים כל מה שאפשר לכבד את התורה, לכבד את לומדיה. לא פחות מבקשים ופועלים להטמיע עוד ועוד בתודעה הציבורית העובדה שיש רבבות יהודים, שאחרי 7.5 שנות עמל קוצרים פירות, נכים ומאושרים לסיים את השעת כולו בלימוד ובידיעה. זה בעצם מעביר מסר חינוכי נוקב וחודר, שאומר בצורה ברורה שגם לך, גם לשכן שלך ולחבר שלך, לכל אחד יש אפשרות להצטרף. כל אחד יכול להיות בין החוגגים שיסיימו את השעת בפעם הבאה, עוד כשבע שנים. המעמדים העולמיים של דירשו בכל רחבי תבל דורשים הפקה משמעותית ומיוחדת. לצורך כך נבחרו חברות הפקה מקצועיות שינווטו את האירועים מבחינה טכנית בכל העולם. חברות ההפקה, קפלין הפקות, פליישמן ספלייס, ארי פרנקל, טיפ הפקות ופלן, חברו יחד לטובת יצירת אירוע ענק עם מקצועיות רבה, שוקדים קופה ארוכה להערכות למועמדים. על המנגנים, מוטי שטיינמיץ, אזי קאנג, זל וויינברגר, ארל סמט, שלמה כהן, אלי הרצליך, שמחה ליינר, ולווי מקהלות מלכוס מירושלים, מישראל ושירה מארצות הברית. ינימו בזמר ושיר לכבוד של טוירו, בניצוחו של רבי שמעון חמון הרוזנבלום, אל תשמעו אותם מנגנים. כשבשילוב היסטורי לראשונה, באירוע בארצות הברית, יחד עם תזמור צפרלה, חפה על במה אחת, מנצח אחורה, אחיה גם רבי של אופה. מסכת היסטורית רבי תוכן תוצג לראשונה בהיסטוריה בהפקה ייחודית, לעורר את ליבות המשתתפים ללימוד תורה ותושלב פרקי היסטוריה, שירה ואומנות מיוחדת שמתרחשת על במת המעמדים. עד כאן בעניין הזה, ואנחנו ממשיכים עם יום הילולה של המורון ראש הישיבה הגאון הגודל בלזר מנחם שך זכר צדיק לברכה בעל אביעזרי. גם מקשרים את זה לפרשת שבוע, ואיסו אינו ויה והנה שלושה אנושים. יש פה מאמר נפלא של הרב הגאון רבי בנימין בירנצווג שליט"א. מביא את רש"י שמקשה, למה כתוב ויער שתי פעמים, ויער ויער. אז יש רש"י מבאר שם, אבל יש בור נפלא גם כן של מורנא אביעזרי בספרו מראש שמעון, שהתורה באה ללמד לנו שמצוות צדקה, לא רק מנתינת צדקה לעני שמבקש מאיתנו, אלא בחיפוש, בראיית מי שנצטרך לצדקה כדי לעזור לו. וזה הכוונה של התורה שכתבה פעמיים ויער. הוויער השני באה ללמד לנו שהוא יתבונן לראות האם האורחים שבאים לקראתו נצטרכים להכנסת אורחים וצדקה, הוא לא חכה שידפקו על הדלת. ברגע שהוא ראה אותם הוא רץ. הוא רץ והתבונן אם הם צריכים אוכל, שתייה. וזה בייר גם את לשון המשנה באובס, כל המעלים מיניו מן הצדקה. שלכאורה היה צריך לכתוב המונע ידו מן הצדקה, על זה יש לנו את זה הצדקה, לא די בנתינה. ואני מזדמן, נתינת צדקה יש חיוב שלא עלה לי מים. לבדוק, להתבונן. וזה מקיים את פסגת מעלת מצוות הצדקה. זה יש גם להתבונן, שצריך כל כך הרבה רגישות בהתבונות להטבה לשני. קל וחומר בין מה של קל וחומר, שצריך התבוננות גדולה שלא לגרום נזק וצער השני. להשקיע בזה מחשבה רבה ותחבונות. הרב שך היה נוי דוירש ונוי מקיים. בהנהגה הזאת של הקפדה עצובה במחשבה על השני, להשפיע עליו טובה, להיזהר לפגיעה. הרב אברום צביטוי בשליטה, שהיה מקורב לרב שך, שהוא יודע את הסיבה למה ביטל רב חיים קניבסקי את הנסיעה הקבועה שלו לבין הזמנים לצפת. כך היה הסיפור שלפני כמה שנים, שלפני חופשת בין הזמנים שלו, הגיע הרב טוי לרב חיים קניבסקי שליטה. ולפני שהוא נכנס, ניגש אל המקורב שלו, הרב אלימן, אמר לו, איל ורבינו, אוהב לשמע, לעתים, עובדות, ומה ישרד מגדולי ישראל, אולי זה ספר לו איזה סיפור או שניים, מה שראו עיניך. של הרב שך. אז הוא נכנס למורון הגרח קניבסקי, סיפר לו, שהוא פעם שאל את הרב שך, למה הוא לא, אף אם הוא לא יוצא לחופשה בין הזמנים, הרי עם אלה אין מסירת שורים הישיבה. הוא אמר לו, לאנשים יש הרבה צרות, אני יושב בבית, לפעמים באים לאנשים לבקש עזרה, עצה. חלק ממני יכול לעזור, חלק לא. אבל בכל זאת, גם אלה שאני לא יכול לעזור, באמת זה שיש להם איפה לשפוך את הלב, זה כבר מנחם אותם, עוזר להם. אם אני אסע לנופש ואני לא אהיה בבית, יבואו אנשים, לא ימצאו אותי בבית, המועקה תישאר במקומה, איך אני יכול לעשות את זה? כשאמר רב חיים קניבסקי, אז הוא אמר גם הוא, אם ככה, אתה ואילך לא נשים בין הזמן, הם נשארים כאן כדי לעזור לאנשים לשאת סבלם כשהם באים לכאן. עוד סיפר הרב ישראל מאיר שושן, מה יש נורא על עוצם מסירות של רבנו זצ"ל. הייתה תקופה שהוא צריך לטיפולי פיזיותרפיה בשביל לחזק את השרירים של הגוף. מדי בוקר, בשעה 8 אחרי התפילה, מגיע פיזיותרפיסט לטיפול מפרך שלקח שעה, שבמהלכה הוא היה נאלץ לפעמים להפסיק במנוחה קצרה. יום אחד הגיע איזה אברך, בדיוק בזמן הזה, עם שאלה תרופה באיזה ניתוח מסובך שאבא שלו צריך לעבור. הנכד, שהופקד על הבית, לא הסכים להכניס אותו. סוג ברפואה, אבל האברך לא הרפא, הסבר שעניין של פיקוח נפש. הנכד נכנע, ממש להכניס אותו בהפסקה שעושה פעם, שעושה מדי פעם בין תרגיל לתרגיל. ואכן, בהפסקה הקלה שהייתה, נכנס האברך, שאל מה ששאל, נענה מה שנענה. הרופא שהיה שם בחדר, שם לב לחביבות הגדולה מהרב שך, ניגש אליו. לאותו אברך, ואמר לו, ראיתי שהראש שבא מאיר לך פנים באופן מיוחד, אולי תעזור לי לעזור לו. אז נתעניין לאברך, במה מדובר? הוא אמר לו, בבקרים כשאני מגיע לטיפול, אני כל פעם מבקש ממנו שיאכל קצת, ישתה. שמלבד הסגולה שלא אוכל בפני עצמו, יש בו גם לסייע בטיפולי הפיזיותרפיה. אבל הראשי ולא מוכן משום מה, לא תבקש ממנו. נכנס האברך לרב שך ושטח את הבקשה של הרופא. תקשיבו מה שהרב שך ענה לו. אתה מבקש ממני לאכול בשמונה בבוקר? אמר בנעמת ליבו, בשעה זאת אתה יוצא לרחובות בני ברק ורואה אלפי תייר אידי שקינדר לך. ילדים טהורים הולכים בססון בתלמוד תורה, בסיינקב, בשחרית, להגיד אדוני אלוהים, להגיד שמע ישראל, אבל המשיך הרב שך בקול נשבר וסדוק מכאב. באותו שעה בדיוק יוצאים עוד אלפים אלפים בתל אביב, רמת גן, רעננה, ילדים וילדות, בני אברום יצחק ויעקב שהולכים לבתי הספר שלהם. למה? ללמוד עוד כפירה, השם מרחם, הם לא יודעים בכלל מה זה שמע ישראל. הוא אומר, תדע לך, מאז שאני ראיתי את זה לפני עשרות שנים, אני לא יכול ולשתות בשעה הזאת. בוא אני מהוביל המוקו, הם מתחילים עוד יום של טעות, ואני אוכל ואשתה. עד כאן הדברים האלה. אנחנו ממשיכים עוד עם פרשת שבוע, יש פה דברים נפלאים ממאמר של הרב קוטיל יהודה גנזל, והמבשר תורני. ואיקח חמו וכל אהבו בן הבוקר אשר עשו. יום שישי, אני נכנס אדמור מיואב, זכר צדיק לברכה. דובר על, אם אני מבין נכון, על רב שמעון הסנוטה, שנפטר לפני 10 שנים. אני נכנס למטבח של הבית, אם זה היה בבני ברק, אם זה היה בצפת שהוא נמצא שם, והוא מתחיל, יום שישי, מתחיל במלאכת בישול הדגים מסילודין. עבודת הבישול, מפסגות עבודת הקודש במהלך סדר יומה מופלא, קדמה יציאה לחנות דגים, שם בחירה מקודשת של הדגים, בחירה שערכה, ערכה דקות ארוכות, הכנת דגים, השטיפה, ניקיון, מליחה, טיגון הבצל, בישול, כל נעשה בסילודין, תוך כדי שנעימות של קודש מתנגנות ממנה. הנכד המשמש שהיה מסייע בקילוף הירקות ידע בדיוק במספר המדויק, על פי שהרבי היה זקוק להם, על פי כוונות נסתרות, 3 גזרים, 3 בצלים ותו לא. קרני הוד, בניו של הרבי קרנו, כהורה של החמה בזמן הכנת הדגים, רוח מיוחדת של חוות הדעת הקיפה את המטבח באותו שעה, ידוע ידוץ צאצאיו של הרבי זה, ואותם ילדים ששעת הכנת הדגים, שעת הכושר היא לבקש מאבא שלהם בקשות שונה. הם ידעו שבאותו שעה של שמחה והתרגשות, ומהר למלא את מבוקשם, כדרכו של אדם שבאת שהוא שמח ושמחה מופלאה, נענה לבקשת סובבים במאור פנים. הרבי בעצמו היה מגדיר. המגדיר הזה באמצעות אמרה ירושלמית עתיקת יומין, כשהאמא מכבסת את בגדי הילדים, הם נשארים בבית ולא הולכים ללמוד. זה היה ימי צנע שהיה לכל אלה יצאו בגדים אחד. ואז הם יכולים לפעול אצל האמא מה שהם רוצים. בשנתיים האחרות לחייו, תשס"ח, תשס"ט, הוא היה נוהג בלי שיש מלבד המשם שמקורים מדי על זה לרדת מצפת לטבריה. יום חמישי של פרשת בעלו יצחו. יומיים לפני שבת בעלו יצחו, שהיו מתכנסים כלל חסידי לילוב לשבת שיזבייזס במירון, הגנס לאחד מחנויות הדגים שבטבריה, העיר והכנרת שופעת בהם, ולרכוש כמות גדולה של דגים, וגם זה היה לו כך הרבה זמן, שהיה בוחן את הדגים. ועד שהיו קונים אותם, הם מביאים את זה לבית בצפת מאות דגים, והוא בעצמו היה נעמד משעות הערב המוקדמות של עוד חמישי עד שעות הבוקר של יום שישי. הוא היה עומד ומכין במטבח כמות הענקית הזאת של הדגים, והוא לא הסכים לוותר עליה. את כך עמד להורה הנאמן והכין את הדגים, אותם יאכלו חסידיו ותלמידיו שמארחים בתלם, על אלו וייש, אותו יגבה במהלך שהותם בשבת קודש, אל קורתו של רב שם בר חי בהר מירון, ובא מכריע לחסידים, לא עלו על דעתם, שאת הדגים המערבים אותם הם אוכלים, בשל לא אחר מאשר רבם ומאורם, הצדיק והקדוש. שאחד מהנכדים של הרבה, הרב דוב גרוסליט, דיבר פעם עם הסבא הגדול על עבודת הבישול הדגים, נפלט מהרבה משפט, רב משמעות, משך כל ימי ושנותיי, ימי צעירותי ועד זקנותי, הייתי עוסק בהכנה של הדגים לכבוד שבת קודש. מהעבודה הזאת הגעתי להיות רבה בישראל. נוראים עם הדברים מסיים וכותל יהודה גנזל את המאמר שלו. גלים טפח מכסים טפחיים על גילוי אלוקות שהתגלו בסמוך לקיריים ולאי שם המשה. ואנחנו ממשיכים עוד יום ידילולה, יום ידילולה כמה של הגויין הצדיק, בלייבל מירצברג, זכר צדיק לברוכה. יש פה דברים שהתפרסמו לדמותו במבשר, בצד גדלותו עצומה בתורה, תודה נטרות והשקוף ובמחשובת, תודה גם כגאון מופלא, ענק במידות נאצלות, יש הרבה סיפורים, על הפשטות והענבה עצומה, על ההתפסרות והבא לכל אחד, ובכלל, על החדשים מופלאים במסכת שבאנו מלחווה ירק. ספר הבן שלו שבאחד הימים הוא פונה אליו אבא ואומר לו, קלטתי שאני מיליונר. שאלתי אותו מיליונר, והוא אומר לי, אפילו מיליארדר. עד הסביר, קלטתי שאני יכול לומר מילים טובים, מילים טובות לאנשים, בלי סוף. כל מילה טובה שאומרו לבן אדם, שם יש לו המון כסף. יוצא שיש לי אפשרות לחלק מיליארדים, אז אני מיליארדר. אמר בלה, אז כבר שיחות המידה של אין טויבו. אבל זה את היסוד שלי, נראה לו לחבר. הוא פעם מתבטא בדרך אגב, שברוך השם הוא לא מקנה בשום אדם בעולם. שאלה אותו אחד מתאים איך זה יכול להיות, הרי הקינה אוכלת האדם, אז הוא אומר לה, אדרבה. קשה להבין בכלל מה זה קינה, מה הקשר בין המתנות שקדוש ברוך הוא נתן לשני למה שקדוש ברוך הוא נתן לך. כשאתה רואה ים יפה ומתפעל מהרפי, אתה מקנה בים? למה לא? כי זה לא על חשבונך. אז למה כשהחבר שלך בעל כישרון המעמד, אתה חושב שזה כן על חשבונך? אבל גאון רב שמעון קירשבאום שליט"א, מראשי קהילת המסמידים, שכונת הגפן בעיקר, סיפר על מעשה מופלא, שהוא שמע בימי השיבה, כשעמדה אחד מהנכדות בתקופת השידוכים, הוא רצה לעזור לה, שתזכה באחד המוחים החשובים בישיבה. פעל בעניין מאחרי הקלעים. והנה באותם ימים עלה אחד מתלמידיו להתייעץ איתו בדבר שידוך לביתו, כשהוא סיפר לה על המעלות ועל הרעיונות עומדים על הפרק. אמר לו הגאון רב לייב בנוגע לבחורו, נדמה לי שהוא מאוד מתאים לבת שלך, באמת תוך כמה ימים השידוך יצא לפועל, למרות שבאותו זמן הוא השתדל שהבחור יהיה לנכדה שלו. כשהוא בא לייעץ לתלמיד, אז הוא הסיר מעצמו כל נגיעה אישית. אחרי שהוא סבר שזה מתאים עבורו, אלא בפניו את הרעיון. עוד אחד מהסיפור המפלואים שנודעו רק ימי השיבה על בחור שיצא מהישיבת המסמידים בטריקת דלת, היה לו טענות על הישיבה. רק עכשיו, אחרי הרבה שנים, סיפר את האמת. הסיבה של הישיבה לא הייתה ביוזמתו. רבלי בושה החליט שהוא צריך לעזור, וכדי שלא יתבייש הוא סולק מהישיבה, אז הוא עולה בפניו רעיון, הוא מאפשר להתלונן ולחפש טענות נגדו ונגד הישיבה. שיגיד לחברים שלו שזה לא מקום טוב וכדומה, וככה תיראה העזיבה של הטבעית ומיוזמתו. אנחנו משכים באלוהים מגדולי ישראל, ובא באמנות הספינקה על הרב הצדיק, רבו של פריינד, איך זה הלכי ברוכם. אתם אחד לספר לבני החבורה שהיום הייתה לי שיחה עם הבויר, אמרתי לו שאני צריך 2 מיליון דולר בשביל הצעות בנייה. אז שאלו אותו, מה זה שבור הוא ענה לכך? אמרתי, שבור הוא אמר לי, אתה צודק, מגיע לך 2 מיליון דולר, אתה עושה דברים טובים לאנשים. אבל, אמר השם, אתה לא צריך את כל הכסף עכשיו ממש, איפה תניח אותו בינתיים, בבנק? נכון, ככה בכל פעם שתזקק לכסף, תשום שק ותוציא, לא? נו, אז האם אני נאמן אליך פחות מהבנק? בוא נעשה דבר כזה, הכסף שר אצלי. כל מה שרק תצטרך, תקבל מיד, וקיבלתי את ההצעה. אתם יודעים למה? הוא הוסיף, כי רק ככה אני אזכור את השם. כסף ישקע בבנק, אני לא אזכור, רק כשיגמרו 20 מיליון דולר. אני לא זוכר בו, לא רק כשיגמרו 20 מיליון דולר. לעד שלא יהיה לי מינוס 2 מיליון דולר. אני לא זוכר בו. אני עדפתי שהכסף שיהיה. מה אנחנו ממשיכים דפיים בהלוכה? ושם מביתו, אנחנו עושים שעה טובה בסימן טוב פנטלת סיף זין. על השיעור של דפיים בהלוכה, בשלוחה אחת אנחנו יכולים לשמוע בין היתר על הנשיא נסע מביתו בערב פסח ונזכר שישיר שם חמץ. באילו אופנים הוא צריך לחזור הביתה ולבאר את זה. ודרכן נלמד גם אנחנו את עניין דפיים בהלוכה. מי שיצא לדרך בערב פסח והוא נזכר, שנשאר בבית חומץ. צריך לחזור הביתה ולבאר אותו במה דברים אמורים, עד שיוצא לדרך לדבר הרשות, אבל לדבר מצווה, אז לפעמים הוא לא צריך לחזור. מי שיוצא למותו עיר, זה לא נחשב כי יוצא לדבר מצווה, לקראת לדבר הרשות, שהרסיית מצווה דורסת הרבון, ושלא ניתן לעשות על ידי אחרים, וכך בכל מקרה לימוד הוא רק שמצווה עיוור, דהיינו שאם לא הפסיק מהלימוד שהוא כדי לעשות אותה, יעבור זמנה. אבל אם כמות החמץ, אחד שיצא לדרך והוא נזכר שיש חמץ, אמרנו שהוא צריך לחזור ולבאר, אבל אם הכמות היא חמץ היא פחות מקבץ, לא יצריכו אותו ומסוג שהוא יבטל. יש אומרים שלא יקל לו רק בהולך דבר מצווה, במקרה שלו יחזור ולבאר. אבל ההולך לדבר הרשות צריך לחזור גם כשהוא פחות מקבץ. בזמן שכבר אי אפשר לבטל, הוא צריך לחזור גם על פחות מקבץ, גם כשהולך לדבר מצווה. אם כמות החמץ תוכנה מכזית, בכל מקרה הוא צריך לחזור, אבל יש מחתירים. מי שעשה עיסה מקמח ומים כדי לאפות ממנה מצה, ולפני שהספיק לאפות אותה התקלקל לתנור, או שהוא הוכרח להפסיק ולצאת ממנה למקום אחר, נקראתי בזה. במחמת השאייה, עומד את המצה להחמיץ, גם משעה שכבר לא ניתן לבטל חמץ, דיינו, אחרי זמן איסור חמץ בערב פסח, יכול לבטל את העיסה הזאת כל עוד לא החמיצה. הוא מאחר הוא ביטל אותה, הוא לא עובר עליה ביסור דרייסה. אבל לאחר שהחמיצה, חובה עליו לבאר אותו מחשש שהוא אוכל על פסח. וכתחילה, אין להניח לעיסה שתתחמץ, אשמח שיבטל אותה מקודם, אפילו שהוא לא עבר עליה בעיסה. עד כאן מיני דפרים בהלוכה שילמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. בערב שבת שחל, בערב פסח, סליחה, שחל בשבת צריך להוציא את כל החמץ מרשותו לפני תחילת השעה השישית, הזמנית. אחרי שהוציא את כל החמץ מרשותו, יבטל את החמץ, ואף שכבר ביטל אותו בערב שבת. מי שיש לפניו בערב פסח מצווה שמותר להם לקיים אותה היום, הוא עוד לא ביער את החמץ שברשותו. ואם יעשו גיבור החמץ, לא זכות לקיים את המצווה. אז צריך לבטל את החמץ, ואז חובת הביור היא רק מדרבנן. פטרו אותו מהביור, לצורך קיום מצווה. אפשר גם מי שיזדמן לפניו בערב פסח מצווה של הצלת נפשות, יותר מביער את החמץ שברשותו, הצלת הנפשות דוחה כמובן את חובת הביור, אבל עליו לבטל את החמץ. כדרכנו נפליג 100 ימים אחורה, נזכר בקצרה מה שמדנו באותו יום. אסור לאדם להתרחק בשבת מהמקום שהוא בו שעה בזמן בין השמושת, יותר מ-2,000 אמה, איסור תחומין. תקנו חז"ל שאם מותר לו לדחוק יותר מ-2,000 אמה באחד מהצדדים, על ידי שניח בעצמו, או על ידי שליח, בנקודה כלשהי בתוך, התחום, מזון בכמות שמספיקה לשתי סעודות, לשם קניית שביתה. ואז גם אם בזמן בין השמושת הוא שעה בבית שלו, גם אם הוא לן שם בבית, המקום שבו הניח את מזון שתי הסעודות נחשב למקום שבידתו, ויום מותר להתרחק מאותו מקום 2,000 אמה. ונמצא שעל ידי התקנה הזאת יכול להתרחק מקומו כ-4,000 אמה, והיינו במקום שהניח את מזון שתי הסעודות בסוף התחום ממש. התקנה הזאת נקראת עירוב תחומין, זאת אומרת שמערב את מידת התחום הנוסף עם מידת התחום שהייתה לו מלכתחילה. ולכתחילה אין לעשות עירוב תחומין כי אם לצורך דבר מצווה, כי מה שאנחנו חוששים שמא ייטה ויתרחק ממקומו יותר מן המותר. אבל בדיעבד העירוב חל גם לצורך דבר הרשות. אם מניח את מזון העירוב מחוץ לתחום של המקום שבו הוא שב בזמן בין השמושס, לא העירוב, שהוא לא יכול ללכת למקום הזה בזמן בין השמושס, וממילא לא ניתן להחשיב אותו כמקום שפיטתו. דף רואים איתן מודב לי. מה עם התנינים הגדולים, מתי לא דנים זה ירושוב, ומה שאל הרב צדיק תורפים? וכך, ולא נושאים מעניינים, נלמד במסכת נידה, דף קופריס. ולקראת סיום רבותה, התחזקות יומית. אז היום זה היורצת של הרב שח, כבר הזכרנו, אז הוא סיפר פעם, שראה אצל הבריס קרוב, הוא ראה אותו מחלק את הכוח לשתיים, חצי נתן לבן אחד, חצי שני, חלק אותו לארבע, או אפילו לשמונה, חלקים קטנים, חלק את זה בין שאר הילדים. ואף אחד לא פצע פה לטעון למה לא יותר ולי פחות. שתדל רבותיי שלא להעביר ביקורת על מעשיהם של ההורים, גם קורה שיש לנו טענות כלפיהם, נמשיך לכבדם כאור. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, חבל זכה בחודש הנפנה, ואוכל את זה.